בפעם הקודמת סיימתי את הדיון בחקירה לדוגמה, כן? מה שנקרא בישיבות חקירה, זאת אומרת ניסיון לברר מה העילה שמחייבת בתשלומי נזיקין. כשממון שלי מזיק, אז השאלה היא למה אני חייב לשלם. וראינו שם בעצם צורת החשיבה זה להתחיל בשתי אפשרויות להבין את העילה הזאת, כן, או שעצם העובדה שהממון שלי הזיק או הרשלנות מחייבת. אחרי זה אמרתי שקשה למצוא לזה נפקא מינות, אבל יכול להיות שיש משהו לכיוון אחד לפחות עם חובת הראיה. בסופו של דבר ראינו ש יש גם אפשרות, רואים את זה גם בפני יהושע וגם בחזון איש, שבעצם שני הצדדים ביחד נכונים. לכן הדיון הזה מדגים כמה אבני יסוד של החשיבה הבריסקאית, כן, הישיבתית, אומרים ישיבתית, מתכוונים כמובן הישיבות ליטא והממשיכות שלהן היום, שבו אנחנו מתחילים איזושהי דיכוטומיה, באיזשהו שלב לפעמים אנחנו עושים סינתזה בין שתי האפשרויות, והסינתזה הזאת באה לידי ביטוי באופנים שונים. בנסיבות מסוימות מודגש פן אחד של הסינתזה, בנסיבות אחרות מודגש פן אחר, וככה אנחנו יכולים להסביר כל מיני סתירות. אני רוצה קצת להמשיך עם מה שנקרא אצל כמה מיושבי הישיבות בליטא, כן, זה נקרא כעין הכימיה, איך הם קראו לזה, השיטה של רב חיים, זה ללמוד, כן, להרכיב דברים כמו לעשות סינתזה כימית בין חומרים, גם אנליזה וגם סינתזה. אז אני רוצה קצת לראות עוד כמה דברים כאלה, כשהפעם במקורות קדומים יותר. אני אתחיל אולי, כן, דיברנו במה שבפעם הקודמת סיימתי, כששאלתי למה באמת אנחנו מניחים כהנחה ראשונית שרק אחת משתי האפשרויות נכונה, זאת אומרת או הרשלנות בשמירה מחייבת או עצם העובדה שממוני מזיק מחייב, למה לא להניח ששניהם ביחד מחייבים. אז אמרתי שיש כנראה איזשהו דירוג של פשטות. התאר של אוקה זה אומר שאנחנו בוחרים את התיאוריה הפשוטה ביותר, ועשינו איזשהו דירוג של פשטות. אמרתי שהדבר הכי בעייתי או הכי פשוט זה בעצם שאחד מהם הוא הסיבה, או הרשלנות בשמירה, או הממוני שהזיק. אפשרות שנייה זה להגיד ששניהם ביחד הם הסיבה, שזה עדיין סיבה אחת, אבל סיבה אחת מורכבת. והאפשרות השלישית זה להגיד שאו זה או זה זאת הסיבה. לא שאו זאת הסיבה או זאת הסיבה, אלא הסיבה היא או זה או זה. זה שני דברים שונים. נזכר עכשיו, יש משפט בתורת המשחקים, משפט סרמלו, שנגיד על שחמט ניסחו אותו, אני חושב, בניסוחים הראשונים. אז הוא אומר שאו שהלבן מנצח, או שהשחור מנצח, או שטייקו. זה המשפט. משחק כמו שחמט, או הלבן מנצח, או השחור מנצח, או טייקו. משפט טוב, לא? משפט מדהים. משפט חזק. זה לא משפט טריוויאלי.
מחר ראש עיר ירדיה
שמו לא, ויהיה עננים. נכון, אבל זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? זה בדיוק ההבדל שאמרתי קודם. משפט סרמלו בעצם אומר שלמשחק השחמט יש תוצאה מוכתבת מראש. רק אנחנו לא יודעים איזה מהשלוש. אנחנו לא יודעים להוכיח איזה מהשלוש יהיה תוצאה מוכתבת מראש. אבל יש תוצאה מוכתבת מראש. זה לא אותו דבר כמו להגיד שבכל משפט או שהשחור ינצח, כל משחק, או שהשחור ינצח, או שהלבן ינצח, או שטייקו. זה טריוויאלי. אין עוד אפשרויות במשחק הזה. הטענה היא שבכל המשחקים, אם אתה משחק באופן אופטימלי, כן, עם אסטרטגיה אופטימלית, היא אותה תוצאה. אנחנו לא יודעים אם זה התוצאה היא שהשחור מנצח תמיד, או שהלבן מנצח תמיד, או שזה טייקו תמיד. זאת אומרת שאפשר לכפות טייקו. אז זה ממש לא טריוויאלי. מבינים את ההבדל? נכון? שקט בקהל. לא ברור. אם אני אומר, יש משחק שחמט מסוים אחד, יש לו שלוש תוצאות אפשריות, או של לבן מנצח, או שחור מנצח, או טייקו. טוב, זה טריוויאלי. אין עוד אפשרות נוספת. אבל כשאני אומר, בכל משחקי השחמט עלי אדמות שיעשו, אם תשחק באופן אופטימלי, יש דרך לכפות תוצאה אחת. ואין בלתה. אני כרגע לא יודע מי משלושת התוצאות זאת התוצאה שאפשר לכפול. אני לא יודע, או שזה שחור תמיד ינצח, או שלבן תמיד ינצח, או שיהיה תמיד תיקו. אבל תמיד תהיה אותה תוצאה. רק אני לא יודע איזה מהשלוש. זה משפט מאוד לא טריוויאלי. באמת לא כל המשחקים מקיימים את זה, רק משחקים מסוג מסוים. יש משפחה מסוימת של משחקים שמקיימת את זה. אוקיי, אני בתחילה כשקראתי את זה לקח לי זמן עד שהבנתי מה הם רוצים להגיד שם.
זה אומר המשפט.
לך לקח זמן, אנחנו לא הבנו.
המשפט אומר שאם תשחק אופטימלי, שני השחקנים ישחקו אופטימלי, אז תמיד אתה לא יודע, תמיד או לבן ינצח או שחור. אם שני המשחקים ישחקו אופטימלי, זה המשפט שהיה חסר בהתחלה.
למשל, כן, כן. לבן תמיד מתחיל. אם משחקים אופטימלי, אז תמיד הלבן ינצח, כי יש לו יתרון של בעלת אחד.
שני אנשים לא יכולים.
שאלה
זה משפט על משחק אחד הוא בכלל טריוויאלי, זה לא בעיה. אני מדבר על משפט על כל המשחק.
בדרך כלל, אם יש שתי דעות, בתוך משחק אחד. נגיד, דיברת על הנושא של שתי דעות, נכון? שבסופו של דבר יכול להיות ששתי הדעות הם אחד. משחקים אותו משחק, לא?
מסבירים את אותה שאלה
ואתה באת למסקנה שאפשר שבתוך המשחק הזה יש שתי הדעות הן נכונות.
לא, זה מה שאני אומר, אני הבאתי את הדוגמה של משפט צרמלו, עכשיו אני רואה שזה מילון אנגלי-אנגלי. רציתי להביא את הדוגמה של משפט צרמלו כדי להדגים מה ההבדל בין שתי האפשרויות שנתתי כאן. זאת אומרת, יש מה שאמרתי כאן זה שאו שהרשלנות בשמירה היא הגורם לתשלום, או שממוני מזיק הוא הגורם בתשלום. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש גורם אחד לתשלום. או הרשלנות בשמירה, או שממוני יזיק. מה ההבדל בין שתי האפשרויות האלה? האפשרות היא שלפי האפשרות הראשונה יש רק גורם אחד. רק אני לא יודע מי הוא. פשוט, חסר לי ידע, אבל זה תמיד גורם אחד. לפי האפשרות השנייה, לא. בכל פעם שיתקיים או זה, או זה, יהיה חיוב בתשלום. זה שני דברים שונים לגמרי. אוקיי? טוב. זה היה רק סוגריי. בסדר, בכל אופן, אז האתר של אוקם בעצם אומר לנו לבחור את האפשרות הפשוטה ביותר. איפה רואים את היישום של האתר של אוקם בספרות קדומה יותר? זה גם רב חיים. רב חיים הידוע לגבי סימני שוטה. הגמרא בתחילת חגיגה אומרת, הגמרות פה בגודל שאי אפשר להביא את כל מה שהייתי צריך, הגמרא אומרת שמי זה שוטה? מבין שם המחלוקת? מבין שלושה סימנים. יש מחלוקת המוראים אם צריך את שלושתם או שמספיק אחד מהם. עכשיו לשיטה שצריך את שלושתם, איזה רבונה, אני כבר לא זוכר, לשיטה שצריך את שלושתם, אז הגמרא שואלת למה צריך את שלושתם? מה נפשך? אם הוא נוהג במנהג שטות, אז מספיק סימן אחד. אם זה לא, אם הוא עושה את זה מסיבות הגיוניות, אז לא צריך, אז לא יעזור גם שלושתם, כן? מה זה סיבות הגיוניות? מה אומרת שם, או שהוא מקרע את בגדיו, או שהוא יוצא יחידי בלילה, או שהוא לן בבית הקברות. זה שלושת הסימנים. זה שהוא לן בבית הקברות, הוא רוצה שרוח טומאה תשרה עליו. אז אדם נורא הגיוני, הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה שטומאה תשרה עליו, לא בגלל שהוא שוטה. הבן אדם שקורע את בגדיו, יכול להיות שהוא אחוז במחשבות, והוא לא שם לב, בהסחת הדעת, כן? כמו הגמרא בשבת של כן, שרבה שם היה התעמק בלימוד והוציא לעצמו דם בלי לשים לב, אז אמר לו אותו מין, כן, עם הפזיזה דקדמית ופומייכו להודנייכו, כן, אתם עם פזיז, אתם לא שמים לב למה שאתם עושים, אתם אמרתם נעשה ונשמע בלי לשאול קודם מה הסחורה. אז בקיצור, לכל אחד מהסימנים האלה יש הסבר הגיוני, ולכן אם היה אחד מהם, אומרת הגמרא, אז הוא לא שוטה. אבל אם יש לו שלושת הסימנים, אז הוא שוטה. מה עם שניים? לא, נכון, מה אומרת? דווקא שלושה.
פרק הזמן. פרק זמן. נראה שהוא עשה את זה, הלך ללול.
בגמרא לא נכנסים לשאלת פרק הזמן, אני מניח שזה לא משנה. מספיק שעשה את זה פעם אחת.
בשנה עשה את זה, ואחר כך עוד שנה עשה את...
אז הוא שוטה, פעם אחת ראית שהוא שוטה, אבל הוא שוטה. אלא אם כן תחליט שהוא איתים חלים, איתים שוטה, מה שנקרא בגמרא. את אדם שככה שפוי למקוטעים. בכל אופן, אז הגמרא יוצא ממנה, לפחות לדעה המוראית הזאת, שצריך שלושה סימנים. אחד לחוד יש לו הסבר. שניים, גם יכול להיות להם, שני הסברים. אבל שלושה לא. אז שואל רב חיים, למה? אם אתה אומר לי שכל סימן כזה לחוד יכול להיות לו הסבר הגיוני, הוא לא בהכרח מראה על זה שהבן אדם שותה, אז למה בשלושה לא? גם בשלושה, יכול להיות שהוא יצא יחידי בלילה בגלל שהוא שכח משהו שם, הוא הלן בבית הקברות כי הוא רצה רוח תומה, והוא קרא את בגדיו כי הוא לא שם לב, הוא היה שקוע במשהו אחר, אז אתה לא יודע שהוא שותה.
אני חושב שהסתברו של הסתברויות.
כן, זאת אומרת, אומר רב חיים, תרגע, אם יש לך שלוש קושיות, אתה יכול ליישב את כל אחת מהן עם תירוץ לחוד, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש לך שלוש קושיות ואתה מיישב את שלושתם עם אותו תירוץ, אז מה עדיף? ברור שהאפשרות השנייה יותר הגיונית, עוד פעם התאר של אורקם. אז אם יש לך שלושה סימנים, ואתה מסביר את כולם עם אותו עיקרון, הבן אדם שותה.
רגע, זה נימוק הזה טוב גם לשניים.
זהו, רגע, עוד רגע. אז הבן אדם הזה הוא שותה, זה הסבר אחד שמסביר שלושת הסימנים. לעומת זאת כאן, היית צריך להניח שלושה צירופי מקרים. פה הוא רצה רוח תומה, ושם הוא שכח, ופה הוא לא שם לב. זה תירוצים. לכן אנחנו מעדיפים את ההסבר הפשוט יותר, וזה בעצם העיקרון של שלושה, למה שלושת הסימנים אנחנו לא תולים כל אחד בהסבר משלו. עכשיו שואל שמואל בצדק, מה עם שניים? הם שניים אותו דבר. אז כאן אני חושב שנכנסת באמת שאלה כמותית. אגב, יש מחלוקת בגמרא ביבמות בין רבי ורשב"ג, אם באמת חזקה נוצרת אחרינו אחרי שלושה מקרים, וזה בדיוק הוויכוח. להלכה אנחנו פוסקים לפחות ברוב המקרים, הגמרא מחלקת בין מקרים שונים, פוסקים שיש, שצריך שלושה מקרים, ואני חושב שהנקודה היא נקודה כמותית יותר, הייתי אומר. זאת אומרת, שני מקרים, נכון שפחות סביר שהוא שותה, אבל בשביל להכריז על מישהו שהוא שותה, אתה צריך ראיה יותר חד משמעית. אז נכון שההסבר האחד עדיין יותר סביר מאשר שני הסברים שונים לשני הסימנים, אבל זה לא, ההבדל הוא לא מספיק דרמטי בשביל שתכריז עליו כשוטה. להכריז עליו כשוטה, אתה משנה את החזקה שלו, הוא מוחזק להיות אדם רגיל, אתה מכריז עליו כשוטה. בשביל להוציא מישהו מחזקה, אתה צריך שלוש מכות על הפח, כן? אתה צריך שלוש ראיות בשביל שיהיה ברור. שניים, לך תדע, אולי, כמו אמרת קודם, אולי הוא עושה את זה פעם בשנה, אולי זה איזה תיק מסוים שיש לו, אולי זה סתם, יש לו הסבר הגיוני. שני דברים אנחנו כבר מניחים שלו, וזה בעצם הבסיס, אתם מביאים את זה בשם רב חיים, אבל האמת שזה גמרות מפורשות. הגמרה עצמה תולה את זה שם בחגיגה, הגמרה אומרת זה כמו מי שנגח שור חמור וגמל, שנעשה מועד לכולם. ככה הגמרה אומרת על סימני השוטה. זאת הגמרה עצמה משווה את זה לשור מועד. שור מועד שנוגח שלוש פעמים, גם שם אתה יכול להגיד, טוב, אולי הוא קם בבוקר עצבני. או הוא עצבן אותו, הבהמה הזה שהוא נגח אותה, הוא עצבנה אותו. אז יכול להיות שהוא לא באמת שור נגחן באופי, אלא רק זה קרה לו. אבל אם הוא עושה את זה שלוש פעמים, אז כנראה שהוא נגחן באופי, למרות שיכול היה להיות תירוץ מקומי לכל נגיחה. אותו דבר, אם הוא נגח שלוש פעמים שברים, אז הוא מועד רק לשברים. הוא נוגח שברים, הוא עצבני על שברים. על חמורים לא. אם הוא נגח רק חמורים, אז רק חמורים. אם הוא נגח פעם אחת שור, פעם אחת חמור, פעם אחת גמל, אז הוא מועד לכל המינים. מחלוקת רמב"ם ורייבד מה זה כל המינים, אבל לא משנה, הוא מועד לכל המינים. למה? כי אתה לא אומר שזה דווקא על שברים, דווקא על חמורים או דווקא על גמלים, אלא זה משהו שהוא כנראה כללי. ועוד פעם, אנחנו מעדיפים את ההסבר הפשוט יותר, זה בדיוק מה שאומרת הגמרא, זה לא רב חיים, הגמרא אומרת את זה. עכשיו בגמרא ביבמות מביאים פה בדף סמך ד', מה אומרת? כן, מביאה את מחלוקת רבי ורשב"ג לגבי מילה. מה קורה אם נולד ילד, עשו לו ברית מילה והוא מת? עוד ילד, עשו לו גם ברית מילה וגם הוא מת. מה עושים לשלישי? גם עושים לו ברית מילה, הוא גם ימות לנו. אז רבי אומר שלא עושים ברית מילה. זה פיקוח נפש. ורשב"ג אומר שכן, רק אחרי שלוש פעמים, לא אחרי פעמיים. זאת אומרת, החזקן נוצרת אחרי שלוש פעמים. צריך לב חזק. ברביעי לא עושים. ההורים צריכים לב חזק, בקיצור. אז המחלוקת שלהם היא לגבי מילה. אז אומרת הגמרא, הם הרדה פליגי לעניין מילה. בנישואין מי פליגי? אין, גם בנישואין הם חולקים. והתניא, ניסית לראשון ומת לשני, הוא מת. לשני הוא מת. לשלישי לא תינשא, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לשלישי תינשא, לרביעי לא תינשא. אז עוד פעם, אותו ויכוח, כן, האישה נישאה לבעל אחד, מת. היא נישאה לבעל שני, גם הוא מת. האם מותר להתחתן איתה? עוד אחד.
זה לא משנה הפרש הגילאים וכמה זמן הוא חי אחרי נישואים?
גמרא לא מביאה. עוד מעט יש, לא, בהמשך יש טיפה, תכף נראה, אבל לא. בקיצור, לא, אם מותר, לא אם כדאי. כדאי זה כבר כל אחד יחליט לעצמו. אבל השאלה היא אם מותר, זה פיקוח נפש, אסור לסכן את הנפש, זה איסור הלכתי. אוקיי? אז השאלה האם מותר להתחתן איתה. אז זה מחלוקת בין רבי לרשב"ג, האם אחרי פעמיים אסור, או אחרי שלוש פעמים אסור. אז אומרת הגמרא, לא מבינה למה יש מחלוקת בשניהם. בישלמה גבי מילה, איקה משפחה דרפי דמה, ואיקה משפחה דקמית דמה. זאת אומרת, יש משפחות שיש להם איזה דם רופף. אני לא יודע, אבל בגבי מילה, יכול להיות שבמשפחה יש איזה משהו בדם, שבגלל זה ברית מילה יכולה להרוג אותו. הכוונה לא בכך משהו בדם, אלא איזושהי מחלה, לא יודע, איזושהי חולשה כלשהי, שהם לא עומדים בברית מילה, ולכן הם מתים. אז שם אני יכול להבין שאם שניים או שלושה זה קרה להם, צריך להיזהר בבא בתור. אלא נישואין מה איתה מה? בחתונה זה אנשים ממשפחות שונות, ממקומות שונים. כולם מתו. אז אין שום קשר ביניהם. למה להניח שיש פה איזושהי תופעה שצריך להיזהר ממנה? כן? זה ממש שאלה של הכללה המדעית. כן? איך אתה עושה הכללה על סמך מקרים? אז יש מקומות שבהם המקרים מדגימים חוק כללי, ויש מקומות שבהם, לך תדע, זה סתם שלושה מקרים, אין קשר ביניהם.
למרות שאתה יכול לראות שהגמרא לא מאמינה ב... מזה עין הרע, מיסטיקה, כן.
תכף תראה, אל תראה את זה כל כך מהר. עוד מה, חכה נקרא עוד שורה. אלה נישואין מה איתה, מה? כן, למה, אז למה בנישואין אנחנו חוששים? אמר לרב מרדכי לרב אשי, יחא אמר רבי ממאגרוניה משמי דרבונה, זה אותו רבונה שראינו קודם, כן, זה היה רבונה, מעיין גורם. אצל האישה, המעיין שלה, כן, כשהוא מקיים איתה יחסי אישות, הוא נוזלי הגוף, או לא יודע בדיוק מה, יש שם איזושהי בעיה, וזה מה שהורג את כל הבעלים. אז לכן גם שם יש הסבר.
ידעו כבר לאיף.
כן, לא יודע, משהו כזה. ורב אשי אמר, מזל גורם. הגענו. רב אשי אומר, מזל גורם. מזל גורם, שדים, רוחות, לא יודע, מזלות, לא יודע בדיוק מה. האישה הזאת כנראה היא רוצחת סדרתית של בעלים, לא רוצחת כמובן, כן, זה כמו הזכיר לי את המשפט שהיה לו מזמן, זה חבר של פינקלשטיין, על אותו אחד שראה שלושת האנשים שלו בסוף הוא שעל שתיים. אז כן, אז גם שם בעצם היו רק ראיות נסיבתיות, זה ממש שאלה של חזקה. שלוש נשים שלו מתו, השאלה האם הוא רצח אותם או שלא יודע, היה שלושה מקרים. זה מזכיר לי עוד משהו, יש... זה דווקא מעניין מאוד. אתם מכירים את התסמונת הפסיכולוגית שנקראת תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. תסמונת מינכאוזן, זה לא כדאי להכיר אותם, ואני גם לא יודע אם יש כזאת. תסמונת מינכאוזן זה מישהו שעושה מעשים פרובוקטיביים או מעשים בעייתיים כדי למשוך תשומת לב. כמו הברון מינכאוזן, כן, מהסיפורים. עכשיו, תסמונת מינכאוזן על ידי שליח, זה רופא בריטי בשם סר רוי מדו, הוא ניסח את התסמונת הזאת, או פסיכיאטר, אני לא זוכר מה הוא היה בדיוק. והוא אמר ש... מה?
פסיכיאטר לגרוף.
כן, 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 משהו כזה. בכל אופן, אז הוא ניסח את זה, וזה התעורר שהייתה אישה שמתו לה שני ילדים מאות הריסה. היום אנחנו קצת עם מתמטיקה. מתו לה שני ילדים מאות הריסה. אז הוא אומר, תראו, הסיכוי למות הריסה זה 1 ל-8,000. 1 ל-8,000 ילדים מת מות הריסה. סיכוי לזה ששני ילדים ימותו מות הריסה, זה 1 ל-64 מיליון. זאת אומרת, הם לא מתו מות הריסה, היא רצחה אותם. אין סיכוי שמתו מות הריסה. וכיוון שכך, אז ברור שהיא רצחה אותם. אתה שואל למה? מה היא תרוויח מזה שהיא רוצחת אותם? אז הוא ניסה, זה תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. זאת אומרת, היא עשתה מעשים פרובוקטיביים, מעשים שמושכים תשומת לב, כדי למשוך לעצמה תשומת לב. מרחיב את תסמונת מינכאוזן. תסמונת מינכאוזן רגילה זה כשאני עושה את המעשים.
ביום ביום בבתי חולים של ילדים, אתה רואה אנשים אנשים עושים לילדים שלהם כל מיני דברים בשביל שאחרי זה יקחו אותנו בית חולים ועשיתנו להם תשומת לב.
כן, זה הנקודה הזאת, זה תסמונת מינכאוזן על ידי שליח.
מי זה השליח?
השליח הכוונה על ידי מישהו אחר.
זה מישהו אחר.
כי אני לא עושה את זה לעצמי, אני עושה את זה למישהו אחר. דיברו על האמא המרעיבה, דיברו בהקשר הזה שזה תסמונת מינכאוזן על ידי שליח.
בבתי חולים עובדים סוציאליים בודקים.
כן, אבל עובדים סוציאליים לא בודקים עם הבחינות, עובדים בספק רב אם יש תופעה כזאת, אבל לא משנה. זאת בעצם הייתה הטענה. אוקיי? מה זה בעצם אומר? עוד פעם, דבר שהוא לא סביר, יכול להיות לו הסבר. אבל אם הוא קורא פעמיים או שלוש, אז חזקה, אז זה אומר שיש פה איזשהו מכניזם שעומד מאחורי זה. עכשיו פה זה כמובן שטות מוחלטת, האישה המסכנה הזאת ישבה בכלא, לא זוכר כמה זמן, אבל ישבה זמן לא מבוטל, עד שהגיע איזה סטטיסטיקאי והסביר לשופט האידיוט הזה שהראיה הזאת מטופשת. מטופשת, אפשר להציג את זה בכמה צורות, זה הכל קשור לענייננו.
מאורעות בלתי תלויים.
כן, א' זה בכלל, מי אמר שזה מאורעות בלתי תלויים? אולי זה קמית דמה. אם זה קמית דמה, אז זה אומר שיש תלות. במשפחה הזאת יש משהו שגורם לתינוקות למות. לא, אי אפשר להכפיל את ההסתברויות אם זה בלתי תלוי. אבל מעבר לזה, אפילו נגיד שזה באמת 64 מיליון וזה בלתי תלוי. אז מה? מה הסיכוי שאישה תרצח את בנה? או את בניה? קטן מאוד, נכון? כמה נשים כאלה יש? אוקיי? אז יש סיכוי קטן שילדים כאלה ימותו, אבל יש גם סיכוי מאוד קטן שאישה תעשה את זה. עכשיו השאלה היא איזה סיכוי הוא יותר קטן, אני לא יודע. כמה נשים יש בבריטניה הגדולה? אני לא יודע, כמה עשרות מיליונים. אוקיי? אז מתוכן, לא יודע, נגיד שיש סיכוי שאחת או שתיים יעשו את זה, יעשו את זה. אוקיי? עכשיו השאלה היא אם האישה הזאת היא ההתממשות של הסיכוי הקטן הזה, או שבמקרה זה באמת היה סיכוי של 1-64 מיליון, שזה קרה במקרה. גם זה אחד לכמה מיליונים, גם זה אחד לכמה מיליונים. איך אתה יכול להחליט? זאת אומרת, יש, אפשר לנסח את זה בצורה קצת שונה. כן, נסח את זה בצורה קצת שונה. תראו, יש, נגיד, אתה רוצה, כשאתה רוצה לאתר תופעה נדירה, כן? אתה רוצה לתפוס דגים קטנים, אתה צריך רשת עם חורים קטנים. נכון? רשת עם חורים גדולים, לא תתפוס את הדגים קטנים. וכשאתה רוצה לתפוס תופעה נדירה, אתה צריך משהו שיש לו רזולוציה גבוהה. אוקיי? ודאי כך דוגמה. למשל, אני הולך לרופא, והוא חושד שיש לי איזושהי מחלה נדירה. אז הוא שולח אותי לעשות בדיקה. הבדיקה הזאת אמינה ב-99%. אוקיי? 99% היא אמינה, זאת אומרת, היא קולעת על התשובה הנכונה ב-99%, ונניח כרגע לשני הכיוונים, זאת אומרת, 99% מהבריאים יצאו בריאים, ו-99% מהחולים יצאו חולים. יש בדיקות שיש להם טעויות שונות בשני הכיוונים. אוקיי, עכשיו הלכתי לבדיקה, ונמצאתי חולה. מה הסיכוי שאני חולה?
השאלה מה הנדירות של המחלה?
כן. מה הסיכוי שאני חולה?
99%.
לא. תלוי כמה המחלה נדירה.
בדיוק.
בואו נסתכל, נניח שהמחלה היא 1 ל-10,000, בסדר? לצורך הדיון. ומיליון איש הלכו לבדיקה. אז מתוכם יש 100 חולים, נכון? 1 ל-10,000, אז זה 100 חולים ושאר המיליון בריאים. עכשיו כולם עברו את הבדיקה. מבין הבריאים יש מיליון פחות או יותר בריאים, מיליון פחות 100, זאת אומרת, מיליון בריאים, בסדר? מתוכם יש טעות של 1%. אז 10,000 יצאו חולים, נכון? עכשיו יש 100 חולים, יש טעות של 1%, אז מתוכם אחד יצא בריא. אז מתוך כל המיליון, כמה חולים יוצאים? 10,099. בסדר, כמה חולים יש?
100.
100. המחלה נתנה 10,000 חולים, שמתוכם רק 100 חולים אמיתיים. אם המחלה הוציאה אותי חולה, הסיכוי שאני חולה הוא 1%. אני יכול ללכת הביתה בשמח וטוב לב. שום סיכוי שאני חולה. לא צריך לתת בדיקה. רופאים, אגב, היום לומדים את זה כבר באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית לפחות, אני יודע שכבר לומדים את זה. כי רופאים שלא מודעים לזה, ישלחו אותך לכימותרפיה. הבדיקה הזאת היא 99%. היא בדיקה של 99%, בדיקה אמינה להפליא. אוקיי? וזה לא אומר כלום על זה שאני חולה או לא חולה. תלוי מה הנדירות. אם אתה מחפש תופעה נדירה, אתה צריך מכשיר שיש לו רזולוציה שהיא בערך הנדירות של המחלה, פלוס מינוס. אוקיי? אפילו יותר, כדי שיהיה יותר. אחרי זה רק 50%. אם זה שווה, זה 50%. אבל כשזה יהיה אפילו, אתה צריך להשוות את הגודל של החורים לגודל הדגים.
קיצור, אתה לא לוקח תרופות.
מה? רק אם יש אינדיקציה. זאת אומרת, אם יש עוד אינדיקציה חוץ מהמחלה הזאת, זה משנה את החישוב הסטטיסטי לגמרי. אפילו אינדיקציה חלשה.
לא שלושה.
מה? לא, אינדיקציה חלשה, זה בדיוק שלושה, זה אינדיקציה חלשה, אבל אינדיקציה חלשה משנה את החשבון לגמרי. אנחנו דיברנו תוך כדי שהוא כתב את הפסק דין הזה. אז כי היו שם בעיות כאלה, בדיוק סטטיסטיות, על זה דיברנו שם. כי בראיות משפטיות זה אותו דבר. יבוא שופט ויגיד, יש לי ראיה של 99% לזה שהבן אדם רוצח. אבל כמה רוצחים יש באוכלוסייה? הסיכוי שאתה רוצח הוא מאוד קטן. נכון? כמה רוצחים יש מכלל האוכלוסייה? ברוך השם, לא כל כך הרבה. נכון? לא יודע כמה, 10% מאית אחוז, לא יודע כמה רוצחים יש באוכלוסייה. עכשיו, יש לך ראיות ברמה של 99% שבן אדם הוא רצח. מה הסיכוי שהוא באמת רוצח? 1%. הוא לא רוצח. זה אותו דבר כמו ברפואה. עכשיו, גם במשפטים צריך ללמד את זה, שם נדמה לי לא מלמדים את זה. עדיין. צריך ללמד את זה. זה דבר בעייתי. אבל אם אין לך איזושהי אינדיקציה תומכת מהצד, ואפילו חלשה, היא משנה, אמרתי, זה משנה לגמרי את התמונה. אבל אם אין לך אינדיקציה זאת מהצד, ראייה של 99% שווה קדחת. לא שווה כלום. אלא מה? עכשיו אתה יכול לסמוך על מה? אם הבן אדם כבר הוא עמד לדין, מתוך אלה שהוא עמדו לדין מספר הרוצחים, הוא יותר גדול מאשר מכלל האוכלוסייה. אז בסדר, אם יש לך אמון במערכת במשטרה או בפרקליטות, או אם החליטו להגיש כתב אישום, אז זה עושה איזשהו סינון, והסינון הזה הוא מאוד חשוב. מאוד חשוב הסינון הזה, זה הרציונל, אולי לא יודע מה הם חשבו, אבל זה הרציונל האמיתי שיש מאחורי העניין הזה של ההחלטה להגיש כתב אישום. כי אחרי שאתה מחליט כתב אישום, בעצם מישהו בדק את הדברים והחליט שאתה מועמד להיות רוצח, מועמד סביר להיות רוצח. אז עכשיו מבין אלה שהגישו נגדם כתב אישום, אחוז הרוצחים כבר הרבה יותר גבוה. ואז ראייה של 99% זה בסדר. אוקיי? היית נותן את זה מכלל האוכלוסייה?
אלא אם זה שהגיש כתב האישום
עשה אותו חשבון. כן, בדיוק. אם הוא עשה את אותו חשבון זה לא יעזור כלום.
זה בעצם מה שאתה אומר זה שאם הוא היה הולך למשפט אבל 3 פעמים אז הסבירות כבר הייתה הרבה יותר טובה.
יכול להיות, כן, כן, נכון. ואם אני חוזר לתסמונת מינכאוזן, האישה הזאת הגיעה מתוך כלל האנשים בבריטניה, לא היה שום אינדיקציה שהיא רצחה, חוץ מהסטטיסטיקה עצמה. אם היה ראיה תומכת זה משהו אחר, אבל לא היה כלום. היא נכנסה לכלא על סמך הסטטיסטיקה. זה הרי מגוחך. זאת אומרת, 1 ל-64 מיליון, נגיד שהסיכוי הוא 1 ל-64 מיליון, עזוב את האי-תלות, כן? הסיכוי הוא 1 ל-64 מיליון, זה אומר שיש אישה אחת בבריטניה שזה יקרה לה. סטטיסטית, נכון? נו, זו האישה הזאת. מה הבעיה? איך אתה יודע שהיא רוצחת? יש ספר של נסים טלב, יצא לכם הברבור השחור. זה לבנוני כזה שמתעסק בהשקעות בבורסה. והוא כותב שם, אנשים חושבים ש... לא טראמפ, זה איך קוראים לשני? משקיע מיליונר כזה ידוע, אמריקאי. וורן באפט. וורן באפט, אנשים חושבים שהוא גאון כלכלי. לא זוכרים לדבר על וורן באפט, אבל לא משנה. אין שום אינדיקציה לזה. תחשבו על מיליון אנשים שנכנסים לבורסה. בסדר? עכשיו מתוכם יהיו כאלה, יהיו כמה שירוויחו ויהיו יותר שיפסידו, שיפרנסו את אלה שירוויחו. עכשיו נגיד שאתה מרוויח לאורך זמן, חודש, טוב, זה כבר יהיו פחות אנשים שמרוויחים לאורך זמן, נכון? יהיו חלק שירוויחו, הכל הקראי לגמרי, אף אחד אין לו יכולת כלכלית, זאת ההנחה. מה יקרה בפועל? נגיד שלאף אחד אין דבר כזה יכולת להשקיע בבורסה, נניח. אוקיי? נגיד, לא משנה, אני לא בטוח, אבל נגיד. אז בוא נניח, אז בוא נראה מה יקרה. אז לאורך חודש, נגיד שאני לא יודע מה, 10% מהאנשים ירוויחו. לאורך שנה, 5% מהאנשים ירוויחו. לאורך 10 שנים, 1% מהאנשים ירוויח. לאורך 50 שנה, 10% מהאנשים ירוויחו. עכשיו, מיליון אנשים נכנסו לבורסה. 10% מתוכם, אז זה אומר ש1,000 איש ירוויחו לאורך 50 שנה. זאת אומרת, יש בן אדם שמרוויח 50 שנה לא מפסיד, באופן רצוף. אין לכם משקציה לזה שיש לו יכולת כלכלית. זה יכול להיות מקרה לגמרי. הוא במקרה אותו אחד, שאחד לאלף, שמרוויח לאורך 50 שנה. אז אחד כזה צריך להיות גם אם זה סתם אקראי. גם בלי יכולת. הסטטיסטיקה זה דבר מאוד מתעתע.
תגיד, איך תגורם לזה שזה
יעני? זאת שאלת מיליון הדולר. אגב, זה ההבדל. אם אני אומר לך מראש שהבן רם הזה ירוויח לו 50 שנה, זה משנה את הסיכוי לגמרי. זה לא יכול לקרות.
אבל מעניין שאתה קורא את כל הספרים האלה. איך אתה מוצא זמן לקרוא את הספר של ההוא שכתב?
אני קם פה ב6:30 בבוקר כדי להגיע פה לשיעור. יש לי זמן אחרי זה, אני יכול לקרוא ספרים בשפע. טוב, בכל אופן, אני חוזר לחזקה של 3 פעמים. בעצם החזקה של 3 פעמים אומרת שאם משהו נדיר או לא סביר קרה 3 פעמים, אז זה אומר שיש מאחוריו איזשהו הסבר. נכון? זה בעצם מה שזה אומר. עכשיו, מה אומרת לנו פה הגמרא? יש מחלוקת בין האמוראים. מה קורה אם האישה הרגה 3 בעלים? הרגה כמו התסמונת מינכאוזן, זאת אומרת, הם מתו בגלל הנישואין אליה. אז הגמרא אומרת, או מעיין גורם או מזל גורם. מה ההבדל בין שתי הדעות האלה? מעיין גורם, הכוונה שיש סיבה פיזיולוגית, זאת אומרת, יש הסבר פיזיולוגי, רפואי, למה אנשים מתו. מזל גורם זה עירייה באפלה. אין לי הסבר, אבל אם זה קרה שלוש פעמים, זה כנראה לא מקרה. כשיקול של התסמונת מינכאוזן, כן? זה קרה שלוש פעמים רצופות, אז זה לא מקרה. אז יש פה משהו מאחורי זה, למרות שאני לא יודע מה. עכשיו צריך להבין, אם יש לי ידע רפואי, אז לא צריך להגיע לחזקות. יש לי את הידע הרפואי, אני יודע שדבר כזה גורם למיטה של הבעלים. אבל פה מדובר במצב שאין לי ידע. אבל יש לי חשד אפשרי. זאת אומרת, מעיין גורם, זה לא מה שאני יודע שיש תופעה כזאת שמעיין של אישה הורג אנשים. אבל זה כן משהו שלאור הניסיון שלי יכול לבוא בחשבון. והשני אומר, אפילו דבר כזה לא צריך. אם משהו קרה שלוש פעמים, אז זהו. אוקיי? עכשיו אומרת הגמרא, מה היא נפקמינה? מה היא בניו? איקה בניו דארסה הוא מת. היא מתה אחרי הרוסים, לא אחרי הנישואים, עוד לא היו יחסי אישות בכלל. אז אם זה המעיין גורם, אז פה אין בכלל הסבר. אם מזל, מזל יכול להיות תמיד.
ומה זה אומר אם אין בכלל הסבר לגבי הפסיקה שנולדו, שמתו שלושה?
עוד פעם?
הרי שני המוראים מסכימים שאסור לה להינסה אחרי כמה פעמים שמת הבעל. מי שסובר מעיין גורם, ואחד מהם הוא ארוס, אז זה כאילו זה לא נספר?
טוב. צריך שלושה שמתו אחרי נישואים. ונזל אף כמינה אחת אחרי הרוסין, אינמי זה נפל מדיקלה הוא מת, הוא נפל מעץ התאבד, ראה את מי, ראה אם הוא התחתן עלה על העץ והתאבד הוא נפל מהדקל שזה ברור שזה לא יכול להיות המעיין עוד פעם אלא זה כנראה, אז אם זה מזל מזל, אם זה מעיין אז פה לא תהיה חזקה, ועוד פעם מה אנחנו רואים כאן בעצם אנחנו רואים כאן את התאר של אוקם, אנחנו חפשים את ההסבר הפשוט ביותר, במובן הזה זה דומה למה שראינו קודם, אנחנו בוחרים את ההסבר הפשוט ביותר ומעדיפים אותו על פני אוסף של כל מיני הסברים. אגב, חשיבה מדעית גם היא בנויה ככה, זה איך שפעם אולי דיברנו. חשיבה מדעית בעצם אומרת, כן, אם ראיתי תופעה שקורית לשלוש פעמים, או לא משנה שלוש, כמה פעמים, או לכמה עצמים שונים, אם יש גיוון זה יותר טוב, אז כנראה שיש פה תופעה כללית, ואנחנו עושים הכללה. אוקיי, ראיתי שלושה עורבים שחורים, אז אני מניח שכנראה כל העורבים הם שחורים. יכול להיות שאני לא צודק, אבל ההנחה היא שכנראה זה לא מקרה. למרות שיכול להיות, אם יש המון עורבים עם המון צבעים, יכול להיות שיש שלושה עם צבעים שחורים, אבל אם המדגם הוא מקרי, לא בחרתי דווקא שלושה עורבים מסוימים, אז ההנחה היא שכנראה זה תכונה של עורב להיות שחור, וזה לא משהו מקרי. אז לכן בעצם זה בסך הכל צורת חשיבה מדעית, מה שמדובר עליה כאן. עכשיו אני רוצה להראות את זה בעוד מקום, וזה הצד השווה, לימוד של הצד השווה. דיברנו פעם על הכללים, כן, על עבודה עם כללים בהלכה. הבאתי את המשנה הזאת, המשנה הראשונה של בבא קמא, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והעבר. לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור, וכולי, כל אחד מהם שונה. ובסוף מסיימים, הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. יש פה זו גרסה של עריף גם, שהם המונחה, ודרכם להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק. אז דיברתי אפילו ממש עכשיו בעצם. דיברתי על זה כשדיברתי על החקירה שם, בחקירה של הפעם הקודמת. עכשיו פה המשנה מסיימת בכלל, כן? מצד השווה שהם המונחה שמירתן עליך וכשזיכה במזיק. אז היינו מצפים שבעצם כל המשניות יתנסחו כך, נותנים לי סוף סוף את הכלל, אני יודע איך לעבוד, מה אתה מביא דוגמאות, השור, הבור, אם זה כלב, לא יודע, איך אני יכול ללמוד, תן לי את הכלל, כל דבר שהוא ממוני ודרכו להזיק ושמירתו עליי, אם הוא יזיק אני חייב לשלם, נהדר, נכון? אז הגמרא, הייתי מצפה שהיא תגיד, בשביל מה צריך את הדוגמאות, יש לי עכשיו את הכלל, הבאת לי את הכלל, מה אתה מביא לי שור, בור, מביא, מה זה משנה? תביא לי את הכלל וזהו. נכון, מה אומרת הגמרא? הצד השווה שבהן, שואלת הגמרא, לעיתוי אימי. מי צריך את הצד השווה? מי צריך את הכלל? יש דוגמאות, למה צריך את הכלל? מי שואל, למה צריך את הדוגמאות? יש את הכלל, הגמרא שואלת, יש את הדוגמאות, למה צריך את הכלל? הכלל מיותר.
הכלל מתאר את כל ההתנהגות, הוא רק מתאר את הצד השווה. לכל אחד יש ספציפית.
מה זה משנה, אבל כולם חייבים.
כן, אבל יכול להיות שזה לא מספיק, זה נדרש אבל לא מספיק.
לא, אז לא, אז הצד השווה לא יכול לעבוד. הצד השווה פירושו שאם הצד השווה מתקיים זה מספיק. אם זה ממונחה או שמירתו עליך, אתה חייב לשלם. כל דבר. זה המשמעות של צד שווה. צד שווה אומר שברגע שזיקקתי מתוך הדוגמאות את הצד השווה, כל מי שמקיים את הצד השווה הזה, ההלכה חלה עליו.
או כל מי שלא מקיים את אחד התנאים, אני פתור. אבל לאו דווקא, או מספיק, או...
לא, זה לא הצד השווה, אני אומר עוד פעם. הצד השווה, זה תמיד אתה לוקח את הדבר המשותף לדוגמאות, ואתה בעצם אומר, לא צריך להיות כמו אחת הדוגמאות. מה שאתה צריך זה שתקיים את הצד השווה.
כשדיברנו על אוקימפטות בהתחלת הדרך, דיברת על...
כן, יכול להיות, אני לא זוכר.
גם הבאת...
אני זוכר.
אוקיי. בכל אופן, אז מה אנחנו רואים כאן? יפה, אז יש אנשים שמחזיקים ראש. מה בעצם אנחנו רואים כאן? אז הגמרא אומר, אז הצד השווה ליטוי אומר, אז היא מביאה לימוד משני אבות על תולדה. למשל, אבנו סכינו ומסעו, שהיא ניחם בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיק. שאת זה לומדים מאש ומבור, ביחד. זה הצד השווה בא לרבות את הדבר הזה. ואז השאלה, איך בנוי ריבוי כזה? זו דוגמה שצד השווה יש בהרבה מקומות בשס. אז איך בנוי ריבוי כזה? יש לנו שני מלמדים, נגיד במקרה הזה אש ובור, לכל אחד מהם יש תכונה, אש למשל כוח אחר מעורב, כי אני זזה עם הרוח. ובור, תחילת עשייתו לנזק. זאת אומרת, כשאתה חפרת בור, הוא מועמד להזיק. עכשיו, אבנו סכינו ומסעו ששמת אותם בראש הגג, והם נפלו ברוח מצויה, והזיקו, הזיקו אחרי נפילתם, יש בהם מאפיינים שאפשר לבנות אותם מאש ומבור ביחד. בסדר? אתה צריך את אש ואת בור ביחד כדי ללמד את זה. אש זה בגלל שיש כוח אחר מעורב בו. אז אש מראה שגם עם כוח אחר מעורב בו אתה חייב. בור מלמד שתחילת עשייתו לנזק. אתה חייב ואתה בעצם עושה איזושהי סינתזה. המבנה הכללי הוא כזה. נגיד יש לנו שני מלמדים A ו-B ויש לנו למד, C. ל-A ול-B יש תכונות ייחודיות ויש להם גם תכונה משותפת. נגיד A יש לו את התכונה X, ל-B יש את התכונה Y ולשתיהם יש את התכונה Z. בסדר? לזה יש XZ, לזה יש YZ, וללמד, ל-C יש רק את Z. אין לו את X ואת Y. בסדר? עכשיו אני אומר ככה, אני מנסה ללמוד את C מ-A. זאת אומרת, לא יכול, אי אפשר ללמוד, כי ל-A יש את התכונה X, היא תכונה מיוחדת, אני לא יכול ללמוד ממנו ל-C. אומר, B הוכיח. אבל ל-B יש את התכונת Y, שגם אותה אין ל-C. אז אומר, טוב, אז חזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהם, שיש בשניהם Z, וב-C, בלמד, יש גם Z. אז כיוון שכך, אפשר ללמוד אותו משניהם. עכשיו, כמובן, פה עוד פעם עולה השאלה, מי אמר? זאת אומרת, יכול להיות שהדין הוא, ב-A הדין מתקיים בגלל התכונה X, וב-B הדין מתקיים בגלל התכונה Y. ואם זה ככה, אז ב-C, שאין לו לא את X ולא את Y, לא יהיה הדין הזה.
יכול להיות שבשביל לחייב צריך
או X או Y.
או X ו-Y, או...
או X ו-Z, או Y ו-Z.
כן,
אבל לא צריך את Z, אז Z כבר מיותר. או X או Z, או Y, סליחה.
לא, יכול להיות שצריך גם את Z.
אולי, ואולי לא. לא חשוב. אבל זה מספיק לי להניח שצריך את X ואת Y בשביל להגיד שב-C לא יהיה חייב. אוקיי? אז זה בעצם השאלה שעולה כאן. אז כל צד שווה שיש בש"ס, בעצם אנחנו אמורים לשאול את עצמנו על מה הוא מבוסס. הרי יש לי בעצם תמיד את האפשרות להגיד שדין, נגיד, החיוב בתשלום נובע או מזה שאתה כמו אש שכוח אחר מעורב בו, או משהו דרכו ללך ולהזיק, כי זה גורם המחייב, כוח אחר מעורב זה גורם פותר. כן, זה שדרכו ללך ולהזיק, זה הגורם המחייב. ובבור של תחילת עשייתו לנזק, אז מה שחייב זה רק עוד דבר של תחילת עשייתו לנזק, עוד דבר שדרכו ללך ולהזיק. אבל מי אמר שמשהו שיש לו איזושהי תכונה אחרת שהוא ממש מירתן עליך, אבל אין לו את שתי התכונות האלה? מי אמר לך שהוא גם חייב? אולי רק מי שיש לו את אחד משתי התכונות האלה. אתם רואים שזה בדיוק אותו דבר כמו הסוגיה הקודמת. בדיוק אותו דבר. בעצם מה אנחנו אומרים בעצם? שההסבר הפשוט יותר, אתר של אוקם אומר שבמקום להגיד שהסיבה היא OX או Y, אני מעדיף להניח שהסיבה היא Z, שיש רק סיבה אחת ולא OX או Y. ואם הסיבה היא Z, אז גם ב-C שיש לו את Z הוא חייב.
בדרך כלל צריך שהצד השווה יהיה על שלושה דוגמאות ולא על שתיים.
נכון, פה בצד השווה זה מידה שהתורה נדרשת בה, בצד השווה מספיק שתי דוגמאות. מספיק שתי דוגמאות.
לא שלוש.
לא שלוש, כן. בדברים שכתובים בתורה. כנראה שהתורה כשהיא כתובה, אז היא כתובה תחת ההנחה. הקדוש ברוך הוא כשהוא כותב את התורה, הוא בעצם מניח שאנחנו נעשה הכללה על סמך שתי דוגמאות, ולכן הוא צריך לשים לב.
למה המחלוקת ההיא בין רשב"ג ו... ורבי, למה לא הביאו את הדוגמה
הזאת? לא יודע, שאלה טובה, רבי היה יכול להביא את הצד השווה בתור ראייה לשיטתו, אבל אז רשב"ג היה עונה לו את מה שאני עניתי לך, שיכול להיות שהתורה כתובה תחת ההנחה, התורה נכתבה, הטבע זה הטבע, מה שיש יש, אבל התורה נכתבה על ידי גורם שכתב אותה, הקדוש ברוך הוא, ויכול להיות שכשהוא כתב את התורה הוא כתב אותה כך שכל שתי דוגמאות, אם אתה רואה ביניהם צד שווה, אז הכלל יהיה נכון, כלל שיוצא מהם. זאת ההנחה של הכתיבה. אם זה ככה, אז הוא נותן לי מידה שעוברת בהלכה למשה מסיני, מידה דרש, שבניין אב משני כתובים. זאת אומרת שאם יש לך שני כתובים, אתה יכול...
איך זה הטבע? זה קורה ככה.
זה קורה בתורה. בטבע עצמו, אתה צריך להשתכנע שזה באמת כך. אף אחד לא ירגן את הטבע כדי שתעשה עליו הצד השווה. אז אני אומר, שם אתה צריך שלושה דברים כדי להשתכנע. או יותר.
בטבע שלוש.
אוקיי. זה קצת הפוך, תפסת מרובה לא תפסת. זה בעצם אומר, אל תסיק מסקנות מעבר למה שאתה חייב.
נכון, תיקח את האקמס רייזר, כן? הדבר
הכי פשוט. אה, מבחינת התאר של אוקם, כן, אבל שם דווקא אומרים לי לצמצם, לא להרחיב. פה אני מרחיב. כן. בכל אופן, זה הצד השווה. עכשיו...
במקרה של הסכין והרוח המצויה, הלוא גם הדוגמה הזאת עומדת הקריטריון של שמירתו עליך וממונך הוא. אז למה בכלל אני צריך את הדוגמאות ולא יכולתי להסיק את זה רק מהצד השווה אם הוא מגדיר את כל
זה הקריטריון? זה מה שהגמרא מסבירה. שהמשנה כשהיא אומרת הצד השווה מתכוונת להגיד לך, קח את הדוגמאות ותעשה להן צד שווה כמו בדוגמה הזאת. וכל כשתעשה את זה אז אתה תגיע לזה שממונך ושמירתו עליך אתה חייב לשלם.
אבל במקרה הזה אני לא צריך את הדוגמאות.
מה זאת אומרת לא צריך את הדוגמאות?
הרי אם המשנה הייתה מלמדת רק את, בלי הדוגמאות, הייתה אומרת כל דבר שממונך הוא שמירתו עליך ודרכו להזיק, אתה חייב.
זה היה מספיק.
לא הייתי לומד.
זה היה מספיק.
זאת אומרת שהדוגמאות שמובאות כאן הן לצורך לימודך במקומות אחרים.
לא, זה מה שאני אומר. מה שהטריד את הגמרא זה לא למה הביאו את הדוגמאות. זה היה ברור לגמרא. מה שהטריד אותה זה למה הביאו את הכלל.
אז למה הביאו את הדוגמאות באמת?
כי הדוגמאות זה ברור. זה ההנחה של הגמרא. זה דיברנו אז. כשדיברנו על החשיבה לפי כללים. אז כן, אז אמרתי שהדוגמא... בעצם הגמרא היא קזואיסטית. זאת אומרת, הגמרא מעמידה...
הסכין הזאת, אני יודע ללמוד אותה גם בהכלל, הוא צריך את הדוגמאות.
ברור, אבל אני אומר, להפך. את הדוגמאות אומרים לי, כי זה הדבר הבסיסי. המשנה אומרת לי, אתה יכול להכליל את הדוגמאות באמצעות כללים של צד שווה, ודוגמה לדבר זה המקרה הזה של אבנו סכינו ומסעו. כאשר המשנה כבר מסכמת את כל ההכללות שעשית, אבל זה אחד מהם בעצם. הראש פה ב... אני לא זוכר שדיברנו, הראש פה על הגמרא הזאת מביא כמה דעות, מביא כמה דעות איך להתייחס. אולי אני צריך איזושהי הקדמה קטנה. ארבעת האבות הנזיקים, לכל אחד מהם יש פטורים מיוחדים. שן ורגל פטור ברשות הרבים, אש פטור על תמון, בור פטור עלים, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, מה עוד יש לנו? קרן חייב חצי נזק, קרן תמה, כן, ושור תם. אוקיי, אז כל אחד מהם יש לו איזשהם פטורים מיוחדים. וכאן זה כבר באמת בעייתי. כי אם באמת לכל אחד מהאבות זה לא רק סתם דוגמה, אלא זו דוגמה שיש לה גם דינים אחרים, ההכללה היא כבר בעייתית. כיוון שאז, נגיד, מה יקרה עכשיו באבנו סכינו ומסעו שנפלו מראש הגג והזיקו? אנחנו לומדים את זה מאש ומבור, נכון? זה יהיה פטור על כלים? בור פטור על כלים, אבל באש לא. זה יהיה פטור על תמון? אש פטורה על תמון, אבל בור לא. האם זה יקבל את הפטורים של שני המלמדים שלו? זה לא יקבל פטור של אף אחד מהם? או זה יקבל פטור של אחד מהם? ואיזה משניהם? זאת אומרת, יש פה שאלה פתוחה, אוקיי? אז הראש פה מביא... ויש מן הגדולים שכתבו דלא מכבה אלא מה שחייב בשניהם, ופטירי מנזקי כלים וממיטת אדם כמו בור ומתמון כמו באש, כיוון דעתו במה הצד יאבינן לאו הקל שבשניהם. בעצם לוקח את שני הפטורים. זה ההיגיון הפשוט. נכון? למה? כי אם אתה צריך את שני המלמדים כדי ללמוד A ו-B, כן? כדי ללמוד את C, אז כל מה שאתה יכול לחייב ב-C זה רק מי שחייב בשני המלמדים, כי אתה צריך את שניהם. מה? אתה לא יכול לחייב יותר מהצד השווה לשניהם, כי אתה לוקח את המשותף לשניהם. אז זה ההיגיון אומר, ולכן הראש לא מסכים לזה. הוא אומר, יש שנסתפקו בדבר. מה הכוונה יש שנסתפקו בדבר? מה? מה, לא מסכים למה? לא, יש שנסתפקו בדבר. מה הכוונה נסתפקו? בין מה למה הם נסתפקו? הוא לא מפרט. אני הייתי מבין, הכוונה לתת להם את ה... לא לתת להם אף פטור. או לתת את שני הפטורים, או לא לתת אף פטור, נכון? מה הרעיון ולא לתת אף פטור? אני אגיד לכם מה הרעיון. בעצם, אני אומר ככה, זה תלוי, זה הרב מבריסק, זה השיעורי הפתיחה של בבא קמא בישיבות, אלה שלא עושים את החקירה שעשיתי בפעם הקודמת, הם מביאים את הרב מבריסק הזה. אתה יכול לבחור לך איזה שיעור פתיחה אתה רוצה מבבא קמא. אז הרב מבריסק בעצם אומר שהשאלה איך אנחנו, מה המשמעות של הצד השווה, מה המשמעות בעצם של ארבעה אבות נזיקים. אני יכול להגיד ככה, כל אב נזק חייב לשלם. חוץ מזה התחדש בו דין שהוא פטור על תמון, נגיד אש פטורה על תמון, או בור פטור על כלים. אוקיי? אתה יכול להגיד לא, אש התחייבה רק על דבר שהוא לא תמון. לא שהוא חייב על הכל רק של הפטור מתמון, אלא הוא בכלל לא חייב על תמון, הוא חייב רק על מה שלא תמון. או בשן ורגל חייב רק על חצר הנזק ולא על רשות הרבים. או אתה יכול להגיד לו, הוא חייב לגמרי, יש לו פטור מיוחד מרשות הרבים. מה ההבדל? אם אני מבין שבכל אב הפטורים הם מהותיים, זה לא פטור, אלא אתה בכלל לא חייב על חלק מהדברים, אז ודאי שהדעה הראשונה בראש צודקת. אין לך מקור לחייב בדבר שהוא תמון. דבר שהוא תמון, האש לא חייבת אלא רק הבור, אבל בשביל לחייב הרי אתה צריך את שניהם. אבל אם אתה מבין, לא, קודם כל הם כולם חייבים. אחרי זה לכל אחד יש פטור. אוקיי? מי שלא. עכשיו אני אומר, זה שבאבנו סכינו ומסעו שנפלו מראש הגג והזיקו, הוא חייב? ודאי שכן, כי שניהם חייבים. עכשיו אני רוצה לדעת, האם יש לו אבל את הפטור של תמון? בשביל ללמוד את הפטור של תמון, צריך שהפטור של תמון יהיה גם בבור וגם באש. אבל הוא יש רק באש, אז אי אפשר ללמוד את הפטורים. אפשר ללמוד רק את החיובים. אוקיי? ואז יוצא שבעצם לא יהיה אף פטור. אתה תהיה חייב בין בתמון, בין ללא תמון, בין ברשות הרבים, בין
מצב האמצע.
מה? רגע, תכף נראה מצב האמצע, אבל אני מדבר על שתי האפשרויות הראשונות. או שאתה מקבל את הפטורים של שניהם, זו הדעה הראשונה בראש, או שאתה לא מקבל את הפטור של אף אחד מהם. מה ההבדל בין שתי התפיסות האלה? ההבדל בין שתי התפיסות האלה זה השאלה איך אתה מבין את הצד השווה פה. האם הצד השווה פה מלמד את החיוב הבסיסי, ועל גבי החיוב הבסיסי יש פטורים מיוחדים לכל אחד מהאבות, או שבעצם אתה אומר לא, מה פתאום, כל אחד מהם חייב רק בחלקה שלו, והצד השווה זה חיבור של שני החיובים, אין חיוב כללי כזה שאותו אתה לומד, אלא מה שמתחייב גם פה וגם פה אתה יכול ללמוד בצד השווה. אבל אין חוק, ואז בעצם יודע שאין חוק כללי, זה מה שאתה אמרת קודם, שממונך ושמירתם עליך שתמיד חייבים. לא, זה צריך לצאת מתוך השילוב של שני האבות. ולכן הביאו את הדוגמאות. אם שאלת להביא את הדוגמאות, לפי התפיסה הזאת, הביאו את הדוגמאות, כי לא נכון שכל דבר שהוא ממונך
חייב לשלם.
כן, בדיוק. אוקיי, אז זה שתי האפשרויות הראשונות. ואז אומר הראש, אבל הוא לא נראה לו גם זה. אז הוא אומר, ולי נראה, בכל דין בור יש להם. יש להם את דין בור, כולל הפטורים של בור, על כלים, כן, הם יהיו פטורים על כלים. תמון הם יהיו חייבים, את הפטורים של אש לא יהיו, רק את הפטורים של בור. עכשיו, מה היה רע לו בשיטות הקודמות, למה הוא בוחר את השיטה הזאת, ולמה דווקא בור, למה לא אש? שיהיה לו את הפטורים של אש ולא של בור.
זה עדיפות יש לבור על
אש. אסביר שבעצם, וזה צורה אחרת ללמוד את הצד השווה. תראו, בואו נחזור רגע למנגנון של הצד השווה. אני הצגתי את הצד השווה קודם בתור התאר של אוקם. נכון? התאר של אוקם זה בעצם אומר, אני יכול להציע הסבר או X או Y, ואני יכול להציע הסבר שהכל תלוי ב-Z. עכשיו, Z יותר, ההסבר שני יותר פשוט. אני מעדיף את ההסבר הפשוט. הראש לא למד כך את הצד השווה. לפחות לא את הצד השווה שפה. הראש אומר ככה, אני לומד את אבנוס הכינו ומסעו מאש. כי עובדה שתחילת דרכו לילך הוא להזיק, וכוח מעורב לו וכו', לכן הוא חייב. כן, אבל מה לאבנוס הכינור מסעו, שכן, אני לא יודע משהו, מה לאש, שכן היא נעשתה על ידי הבן אדם בממונו. אבל בור הוא לא ממונו של האדם, לא משנה, יש איזושהי פירחה שבבור אתה לא יכול לדעת. אז אני אומר, אז אני מוכיח מבור שזה לא מפריע, שזה לא ממוני. בסדר? אני בעצם לומד את זה, או בעצם לפי הראש זה עובד הפוך. אני לומד את אבנוס הכינום מסעו שהזיקו מבור. זה דומה לבור, כי זה מונח ברשות הרבים, מישהו נכשל בזה ונפל, זה ממש בור. אלא מה? יש לי בעיה צדדית. כי הבור הזה נוצר על ידי כוח אחר שהיה מעורב בו. בניגוד לבור רגיל, שאני חופר אותו במו ידיי. בסדר, זה אני הוכיח מאש. מה אני מוכיח מאש? אני מוכיח מאש שכשיש כוח אחר שמעורב, זה לא פותר. אבל החיוב הוא חיוב של בור. אתה בעצם חייב מדור. רק זה בור מיוחד, יש בו איזשהו מאפיין של אש. אז אני אומר לך, באש עצמה חייבים, סימן שהמאפיין הזה לא פותר. אז האש רק מסייעת לסלק מפריע. אבל באופן בסיסי למדתי את זה מבור.
איך הוא יודע מה בסיסי?
סברה.
נשאר בסוף. סברה. נשאר בסוף.
כן,
בסוף. בסוף אין אש, בסוף זה נשאר בור.
לא, בסדר, לכן זה סברה. הסברה אומרת שאם בסוף זה יזיק כי זה היה מונח ברשות הרבים, אז זה בור בעצם.
אז הוא לומד מה שהגמור אומר, ראשון זה הבסיס?
לא, אני לא חושב שבהכרח זה לפי נוסח הגמרא, לפי ההיגיון. בסופו של דבר יש שם נוסח כינום מסעו שמוטלים ברשות הרבים ומישהו נכשל בהם, זה ממש בור. כי אתה חושב שהיא בעיה, כי זה בא לפה על ידי הרוח. בסדר, אש מרה, זה לא מפריע לי.
אני לא יכול להיות דוגמה שהבור, שמה שנשאר בסוף זה אש. מכל הסיבה.
איך תדע? יכול להיות, למה? אם אני הנחתי את אבנוס הכינום מסעו, הנה, הנחתי אבנוס הכינום מסעו ברשות הרבים. בסדר? חפרתי בור. ועכשיו הם עפו על ידי הרוח והזיקו. זה יהיה אש. בור המתגלגל.
בור המתגלגל.
יש את
זה. אבל זה לא נלמד מהצד השווה.
למה לא? זה כן נלמד.
זה נלמד.
כן, פה זה אחד הדוגמאות.
זה דוגמה לקרת, כאילו חצי
מוזיק. כן, זה אחד הדוגמאות שפה.
אבל זה לא שוב.
אז לא משנה, בכל אופן לענייננו, אז מה בעצם אומר הראש? תראו, אני אביא לכם עכשיו אולי דוגמה שבה אפשר לראות יותר טוב את העניין הזה, למרות ששם זה סימן. תראו, יש ברמה מביא דין מהירושלמי, שהרוקק בשבת חייב. רוקק, שיורק. אז כל הראשונים, האחרונים, תמאים, איפה... למה הוא חייב? מה אסור לירוק בשבת? חייב מדאורייתא. חייב מדאורייתא. אוקיי? מה אסור לירוק בשבת? טוב, אז יש... המשנה ברורה מביא בשם רבי מנשה מאיליה, תלמידו של הגר"א. טיפוס מאוד מעניין, רבי מנשה מאיליה, דרך אגב, לא משנה. הוא הביא ממנו שמדובר ברשות הרבים, ירושלמי אומר יותר מזה, הרוקק חייב משום זורה. זורה, מה זה זורה? זורה, אתה זורק את הגרגירים והמוץ, כאילו של התבועה לאוויר, והרוח מעיפה את המוץ והגרגירים נופלים, זה סוג של בורר. אוקיי? אז הרוקק חייב משום זורה. אז רבי מנשה מאיליה מתקן את הגרסה. אומר, הזורק, הרוקק חייב משום זורק, לא משום זורק. אתה מדבר ברשות הרבים. ברשות הרבים, זורק דל אדמות חייב. ואז הוא אומר ככה, בעצם זה לא תיקון גרסה מזורה לזורק, אלא זה שניהם. זה זורה פלוס זורק. כי שימו לב שפה למשל יש ארבעה אבות נזיקים, נכון? והגמרא מביאה תולדות. שלומדים משניהם ביחד, בצד השווה, לומדים תולדות. בהלכות שבת לא מצאנו צד שווה בשום מקום. יש לה מתת אבות, גם שם יש אבות. התולדות הן תמיד תולדה של אב בודד. אף פעם אין תולדה של שני אבות ביחד. מאוד מעניין, מאוד מוזר. שאלתי פעם כמה תלמידי חמים מאוד גדולים, לא קיבלתי תשובה טובה, למה זה? למה באבות נזיקים אנחנו לומדים משני אבות תולדה משותפת, ובשבת כל תולדה היא תולדה של אב בודד. אין תולדות שהן תולדות של שני אבות ביחד.
יש כזה דבר,
מה?
יש מקרה?
לא יודע, אני לא מכיר. אני מניח שכן, בחזה לא מוצאים את זה. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שבגלל שהרזולוציה יותר גבוהה, הם נכנסו שם הרבה יותר סוגים. אז זה מכסה את כל האפשרויות. אבל כל תולדה שתמצאו, היא תהיה מספיק דומה לאב בודד. אולי זה רק אם נלכת. דווקא
לפי הראש הזה
שבת. או שסתם לא נוכל לחיות בשבת. אתה אומר,
נתנה תורה למהלכי שבת. דווקא לפי הראש הזה ש... כלומר, גם בנזיקין, בעצם אנחנו מחפשים רק אחד.
כן, אבל אתה צריך עדיין את השני, יש שם צד שווה. הלוגיקה של הצד השווה זה שיש אחד בסיסי והשני רק מסיר מפריעים. אוקיי? עכשיו, אני טוען שהמנשה מאיליה אומר שרוקק זה הדוגמה בשבת. רוקק, אתה לומד אותו מזורה וזורק ביחד. איך זה עובד? אתה אומר ככה, בעצם אני רקקתי ברשות הרבים. נכון? והרוח לקחה את זה. אז זה דומה, אני חייב משום זורק. נכון? זרקתי משהו דלת אמות ברשות הרבים. מה ההבדל? שבזורק... זה עבר דלת אמות ברשות הרבים. לא, לא הוצאתי. עבר דלת אמות ברשות הרבים. זורק. זורק זה תולדה של מוציא. של הוצאה.
אבל אמרת למידי אורייטה, אין
הוצאה מדאורייטה. אין הוצאה מדאורייטה, הוצאה מוציא ברשות היחיד ברשות הרבים זה אחד מאבות מלאכה. אז הרוקק הזה בעצם באופן בסיסי הוא זורק. למה? כי אתה זרקת משהו 400 ברשות הרבים. לא בדיוק. כי כשאני זורק, אז הכוח שלי לוקח את הדברים דלת אמות ברשות הרבים. אבל כאן הרוח לקחה את זה. זאת אומרת, הזורה יוכיח. כי זורה, מה קורה בזורה? אני זורק את זה למעלה, אבל הרוח עושה את עבודת הברירה. אז מזורה אני לומד שזה שהרוח מעורבת, בדיוק כמו כוח אחר מעורב בו של אש, זה ממש אותו דבר. מזורה אני לומד שאם יש רוח מעורבת בו, זה לא פותר. אז עכשיו זה בעצם זורק, לפי ההיגיון של הראש, אני בעצם חייב משום זורק. כשזורה, רק פותר לי בעיה צדדית. זאת אומרת, גם כשהרוח עוזרת לי, זה לא מפריע לי להתחייב. נכון? עכשיו שימו לב, מה יהיה שם בעצם? ותסתכלו על זה, אז אתם תראו, אין שום דבר משותף בין זורה לזורק. לא תמצאו צד שווה. נכון. אין צד שווה. תנסו לכם לנסח את זה במונחי X, Y ו-Z. כן, שזורה, יש בו X ו-Z, בדיוק. נכון. וזורק, יש בו Y ו-Z, ואז אני רוצה ללמוד מ-Z. מה משותף לזורק ולזורק? כלום.
שתי
מלאכות. בסדר. אבל מה משותף להם?
לא, גם בשבת התולדת, את צריכה להיות משהו שאתה צריך את הבזריה, אתה צריך את הגרעינים.
בסדר, זה תנאי צדדי, לא אכפת לי. אז שלא יהיה מלאכה שאני צריכה לגופה, אבל עדיין אתה צריך שתהיה מלאכה שנלמדת משני האבות. עכשיו, אין פה זד. אז לכן זה נראה לכאורה כמו צד שווה. הלוגיקה דומה ללוגיקה של צד שווה, אבל זה לא. לוגיקה של צד שווה זאת אלימינציה. לוגיקה שצד שווה אומרת, כנראה לא X ו-Y קובעים, אלא Z קובע. אני עושה אלימינציה. נכון? פה אני עושה סינתזה. שם זה אנליזה, פה זה סינתזה. אני אומר, אני לוקח מרכיב X של זורה, לוקח מרכיב Y של זורק, X פלוס Y יוצר לי מלאכה שלישית, ועליה חייבים. בלוגיקה של הצד השווה היו פטורים על המלאכה הזאת, ושאין בה את המאפיינים לא של זורה ולא של זורק לגמרי. נכון? נגיד לפי התפיסה הראשונה בראש, שלוקחים רק את הדבר המשותף לשני המלמדים, אין דבר משותף לשני המלמדים, פה לא היית יכול לעשות את זה.
יצירה
חדשה. Okay? בדיוק. פה אתה לוקח מאפיינים של מלמד של אב על A, מאפיינים אחרים של אב B, מחבר אותם ביחד, מייצר בסינתזה מלאכה C, מלאכה שלישית.
אם אתה הולך בכיוון של הראש, זה בסדר, משום הראש.
בדיוק, לכן אני מביא את זה. זאת אומרת, הראש, כשהוא לומד את הצד השווה, הוא כנראה לומד אותו לא עם... אוקאמס רייזר, כן, לא עם התאר של אוקאם, אלא הוא רואה את זה כאיזשהו סוג שזה. מה זאת אומרת? אני בעצם לומד מבור. רק יש לי איזשהו קושי כי מעורבת בו רוח, אין בעיה, אני לוקח מהאש שכשמעורבת רוח זה בסדר, ואז בניתי מזיק חדש שהרוח עושה משהו שאני הייתי עושה בכוחי שלי, זה עדיין מזיק שעליו חייבים.
אבל אין לזה חוק, זאת אומרת, אין לזה סברה.
למה? יש לזה סברה, למה לא?
לא, כי אתה לוקח שתי דברים שונים לגמרי.
נו.
ואין לך הצדקה, לפחות בצד השווי כמו
שאמרנו לפני כן, בסדר, זה הוויכוח, אבל יש בזה הלוגיקה היא מובנת. מה הבעיה?
אני מדבר על עץ ואני מדבר על שולחן.
נכון.
הם שניהם...
לא, אבל פה אני מראה לך, אני אומר, הזורק, אני רוצה ללמוד מזורק, נכון? אתה רוקק, אני רוצה ללמוד מזורק, זה דומה. רק אומרים, תראה, אתה לא יכול ללמוד מזורק, כי בזורק הכוח שלך עושה את זה. ברוקק, הרוח מעורבת בזה. את זה אני אוכיח לך מזורק, שזה שהרוח מעורבת זה לא פותר. אתה יודע, אז יש בזה היגיון, רק זה היגיון אחר, זה היגיון של סינתזה, לא של אנליזה. זה פשוט צד אחר להראות את ההרכבה הכימית של מושגים או של רעיונות או של עקרונות, שבעצם אפשר לראות את זה כבר, נדמה לי, בגמרא או בראשונים, ולא רק באחרונים. אולי עוד נקודה אני אעשה בפעם הבאה, ושם נשלים את העניין.